סימן תרי"ח סעיף ח, וישקו את החולה פחות מאותו שיעור וישקו בין שתייה לשתייה כדי אכילת ארבע ביצים, ולפחות ישקו בין שתייה לשתייה כדי שיעור שתיית רביעית. ואם עמדו שאין השיעורים הללו מספיקים לו, או שהחולה אומר כן או שנסתפקו בדבר, מאכילים ומשקים אותו כל צורכו מיד. מה נשתבו, ישקו פחות מאותו שיעור וישו בין שתייה לשתייה כדי אכילת ארבע ביצים, ולפחות ישו כדי אכילת שלוש ביצים. ואם עמדו של השיעורים הללו מספיקים לו, או שהחולה אומר ולפחות ישו בין שתייה לשתייה כדי שתיית רביעית, ולכם הפוסקים בשיעור זה הווה הפסק שלא יצרפו הדדה. תבואה בסימן תא פשוט בעת, ואין שם במשנה ברורה ששיעור שתיית רביעית משארים כדר שתיית בני אדם, שאין דרך לשתות רביעית בבת אחת, כי אם בשתי פעמים שתוי מידת ארץ, מידת דרך ארץ. ואם יפסיק יותר משיעור זה, אין השתיות מצרפות. ומשון השחור משמע שהעיקר כדעת אומרים שהשיעייה היא כדי שתיית רביעית, אך הפריחודש והגרו כתבו שהעיקר כדעת אומרים שהשיעייה היא כדי אכילת פרס. ושאר הציון כתב שבכל אכילה ואכילה, גם אם מותר לו לכל פעם אחת יותר משיעור, מכל מקום על אכילה השנייה, אם היה לו די פחות משיעור והוא יוכל כשיעור, חייב כרת. ולכן צריך לשער בכל אכילה ואכילה אם די לו בפחות, וקשה מאוד לשער, כן צריך לזה זריזות ובקיאות. וטעם הדבר הזה, ומשתבור לאל שלא אומרים כיוון שותר מקצת היום באכילה הותר היום כולו, לכן משותר לו לאכול מחמת שריח מאכל מסתכן, אחר שמציאש בדעתו אסור לו לאכול בשאר היום. ודעת רב שלמה זלמן שחולה שיש בו סכנה וצריך לאכול, אף אם יכול היה לאכול פחות מקשיעור בכדי אכילת פרס ואכל שיעור שלם, אינו חייב חטאת, כיוון שעשה כן לצורך פיקוח נפש. ופרט דעת הגיעת ספר שסובר שהחיוב לאכול הקל הקל תחילה אינו אלא מדרבנן. חובת הבור הלוך היא רק כשהיה לו די בכמות של פחות מקשיעור, ולא במקרה שהיה צריך שיעור שלם אלא שהיה יכול לשאול בינתיים בכדי אכילת פרס. ורשות שואל מישהו שדן בדין הקל הקל תחילה אם הוא רק לך תחילה שאוכל את האיסור הקל, אבל בדיעבד אינו עובר גם אם אכל את האיסור החמור, או שעובר איסור גם בדיעבד. ובשוט שבט הלוי כתב שבכל חולה מסוכן עובר גם בדיעבד, חוץ ממי שהחזו בולמוס שעד אסור מצד שהשעה בהולה. ולמעשה הורה הרב אליושיב שצריך לסמוך על דעת רב חיים מבריסק שסובר שאכילה כדרכו היא בכלל צרכיו של החולה ולא צריך לצמצם בזה. וכן לגבי אכילה ושתייה או שאר העניינים, כתב האלף המגן שכשאומר הרופא שהחולה זקוק לאכול, אסור לו לשתות אם אינו זקוק לכך. וכן להפך, כשותר לו לשתות, אסור לו לאכול אם אינו זקוק לכך. וכן אסור לו בשאר עניינים, אלא אם כן אומר הרופא שהוא זקוק גם לחוץ או לסוך, או לנעול את הסנדל. ואם עמדו שאין השיעורים האלה מספיקים לו, או שהחולה אומר כן, או שתספרו דבר, מאכילים ומשקים אותו כל צורכו מיד. כתבו האחרונים שנוהגים שנותנים לפניו מאכל ואומרים לו יום כיפור היום, ואם אתה חושש שיהיה לך הסכנה אם לא תאכל כשיעור בבת אחת, אכול בבת אחת, ואם לאו תאכל מעט מעט פחות מכשיעור. זוהי דעת רב חיים מבריסק שכל החולה שבו סכנה וזקוק לאכול יש להכילו ביום כיפור כל צורכו ולא פחות מכשיעור. והוא על פי דבר המגיד משנה בית מלכות שבת, לכן כתב האור שמח וטעמו שאכילה לשיעורים אינה דרך אכילה ולא ייתנו לחולה שיש בו סכנה לאכול באופן זה. חן דבור הלוכה הביא דברי המגיד משנה על חילול שבת וכתב שהרבה פוסקים חולקים על דבריו, לכן לוודאי נכון להחמיר באיסור תורה ובפרט שאין סכנה בדבר. לכן כתב המשנה ברורה וכתב מקראי קודש שאין לה כגדת הכרח באכילה יותר מקשיעור, לכן דעת הרב אליושיב, שגם חולה שיש בו סכנה, מאכילים אותו לשיעורים, אם אינו מסתכן כצעה מכך. אך עושים שישרף את דעת הגרח והשמח להקל, כגון במקום שיש אפילו חשש כלשהו אם החולה יכול להסתפק באכילה ושתי הלשורים, וכשיש אפילו ספק קטן לגבי חישוב הכמות. לכן נוגע לדבר מעניין ציון, שצריך לשער בכל אכילה ואכילה, האם צריך לאכול קשיעור או שתי לא פחות מקשיעור. בכל המקרים הללו ישרף ולסמוך על דעת רב חיים והאור שמח, ולא צריך לצמצם לזה. וחולה שצריך לאכול קשיעור בבת אחת, כזו החסם סויפר, הכסף סויפר והבניין ציון, שמכל מקום צריך לערב במאכל או במשקה דבר מר, אם מסוגל לאכול או שתות באופן זה. כי אז האיסור הוא קל יותר, משום שזו אכילה או שתייה שלא כדרך הנאתם שעשו רק מדרבנן, ואף לחולה שאין בו סכנה. ואף לחולה שאין בו סכנה, כתב הכתב סופר שמותר לאכול באופן זה, שהוא רק איסור דרבנן. ועושים הקף החיים שעדיף להאכיל חולה שיש בו סכנה אוכל שלא ראוי לאכילה אסור רק מדרבנן מאשר לאכילה פרות מקשיעור, משום שלמרות שאין בו חיוב קרה מכל מקום עדיין יש בו איסור תורה. מדעת רב שלמה זלמן, רב אליושיב ורב ניסים, שחולה שיש בו סכנה יאכל כדרכו, כיוון שהוא כשכלשהו מצורכי החולה אינו צריך לשנות ולאכול שלא כדרך אכילה. וכן מה שאומר לכאורה משתברו שלא הזכיר חומרה זו. וכן דעת הרב אליושיב, שאם הוא רק חולה שאין בו סכנה כעת, שחושים שאם לא יוכל להסתכן, עליו להשתדל לאכול שלא כדרך, כגון על ידי ירוב דבר מר, או לפחות למעט את הנעתו ככל האפשר. ולחבר חולה לאינפוזיה ולתת לו עירוי נוזלים דרך הווריד, כדי שלא צריך לאכול, כתב רב משה שאסור לעשות כן. כי עירוי אינו מיישב את דעת החולה כאכילה ממש, יכול להיות ארוחיו עלולים לגרום לחולה סכנה מצד חולשתו. עוד הוסיף שם שכל פעולה שינה טבעית ובפרט שהיא פולשנית כתחיבת מחט לגוף עלולה לגרום נזק לכל הגוף, ואף אם דעת הרופאים אין חשש בזה, אי אפשר לסמוך עליהם לעניין זה, כיוון שזוהי השערה בעלמא העלולה להתבלבל במשך הזמן. אמנם דעת הרב שיינברג שיתכן שעדיף לחבר חולה לאינפוזיה על ידי פני אכלתו פחות משיעור, כיוון שאין בחיבור האינפוזיה איסור דאורייתא של חובל, ועדיף לעבור על איסור חבלה מדרבנן מלהרבות באיסורי חצי שיעור. ולדעתו אין לחוש למה שכתב הרב מוישה, שאולי אין באינפוזיה יישוב הדעת כמו באכילה, כי אפשר לסמוך על הרופאים בזה. ורב שלם זלמן כתב שאין שום חיוב לחולה שיש בו סכנה לתרוח בתחבולות שלהם טבעיות כדי שיוכל לצום, והדבר אף עלול להביא לסכנה שיהיו שיתאו לחשוב שמותר לאכול רק באופן זה, או שלא יוכלו להתחבר לעירוי, יימנו מלאכול והסתכנו. לכן מטעם זה אין צריך לערב דבר מר בשתייה, או לבחור מאכלים בעלי ערך תזונתי גבוה יותר, שעל ידי כך יזדקק לאכול כמות פחותה יותר. אך אם יכול ורוצה לחשב תקלויות כך שלא יזדקק לאכול הרבה, תבוא אליו ברכה. לכן דעת הרב אליושיב שאין חיוב להתחבר לאינפוזיה כשמותר לו לאכול, כי בעירוי לא מתיישב את דעת החולה ומרגיש עדיין מעונה. וכן אין צורך לדעתו לערב דבר מר במשקה, וכן דעת הדובד משרים ושבט הלוי ורב ניסים. סעיף ת' מי שאחזו בולמוס והוא חולי שבא מחמת רעבון וסימנו שעיניו כהות ואינו יכול לראות, מאכילים אותו עד שיאירו עיניו. ואם אין שם מאכל של היתר, מאכילים אותו מאכל איסור. אם יש כאן שני מיני איסורים, אחד חמור מחברו, מאכילים אותו הקל תחילה. מי שאחזו בולמוס, והוא מסוכן למות על ידי זה, וכשמריתו חוזרת וידוע שנתרפא, ואיתה בגמרא, דעיקר הסימן שירו עיניו, ושדע להבחין בין טעם תבשיל יפה לטעם תבשיל רע. וגם שינוי אחר באדם שנגרם מחמת הצום ונובע מחולי אחר, כגון שמראה פניו השתנה או שהתעלף, כתב רב משה שהוא בכלל דין זה, והוסיף שאף אם דין אחזו בפולמוס נאמר רק שנב כעוד, בכל מקום זה נאמר רק באדם בריא, אבל באדם חלש מאוד שהוא בגדר חולה, די בשינוי מראה פניו שהוא כאין התעלפות. והטעם שצריך להבחנה של טעימת תבשיל כסימן לכך שירו עיניו יכול לראות, עין מאירה ביומה בתוספת יום הכיפורים. עד שהיו עיניו מכינים אותו עד שעירונה, משהו מהשון זה, שבזה אני צריך לצמצם, ניתן לו פחות פחות מקשיעור. איך אני אזכר לאל? שיוכל לבוא על ידי השיעה לסכנה. ואם אין שם מאכל של היתר, מכינים אותו מאכל איסור. אם יש כאן שני מיני איסורים, אחד חמור מחברו, מכינים אותו הקל תחילה. אם צריך לבשר, ויש כאן בהמה שצריכים לשוחטה בשר נבלה מוכנת, אין לסימן של חפחת שבוע שם, שכיוון שהוא צריך לאכול לאלתר, והנבלה מוכנת, מוכנה, מוטב לאכילו נבילות. סעיף י' חולה שאכל ביום הכיפורים ונתיישבה דעתו בעניין שיכול לברך. צריך להזכיר את יום הכיפורים בברכת המזון, שאומר יעלה ויבוא בבוני ירושלים. חולה שאכל ביום הכיפורים, וכן יש לנהוג לנערים שאוכלים ביום הכיפורים, וכן היולדת שאינה מתענה. וכן נהיה בחר ראשונה, כתב לאל בסימן ריש דלת שמברך, אף שאין ברכים מרחלה דבר איסור, משום כשאוכל במקום סכנה או אוכל ביתר, מקיים מצווה להציל את נפשו. ואין זה כמי שנעת לאכול שלא מברך, שהרי חפץ להתרפות במאכל ומשקה זה, ונחשבת אכילה שיש בה הנאה. כשהציון שם הביא שדעת הריאה כשאוכל כל דבר איסור כשאוכל ביום כיפור אינו מברך, כי אין זו הנאת אונס שאינה נחשבת הנאה. וכתב שם שכן דעת הפנים יראות, אך כתב להלכה שיחיו האחרונים שכן מברך. וחולה שאוכל לשיעורים כתב הדעת תורה שצריך לברך על כל אכילה ואכילה, כיוון שאין השהייה מהווה הפסק, שלא מסיח דעתו מאכילה, ורק האיסור מונעו מלאכול. ולעניין זימון לשלושה חולים שאכלו ביחד, כתב כף החיים, לעניין נשחל דבר איסור במקום סכנה, שנחלקו הפוסקים עם חייבים בזימון. ולכתחילה לא יקבעו לאכול יחד, כדי שלא יתחייבו בזימון, וגם בדיעבד אם אכלו יחד לא יזמנו. לכן דעת רב שלמה זלמן, לעניין חולים ביחד, לכן שלא ראוי להם לקבוע לאכול יחד, ואף אם אכלו יחד, ייתכן שלא יזמנו, כי אין זה נחשב קביעות באופן זה שהיו מעדיפים לצום, אלא שמוכחים לאכול מחמת החולי וכן אורה. אז חולה שאכל ביום הכיפורים והתיישבה דעתו, צריך להזכיר שביום הכיפורים בברכת המזון, שאומר יעלה ויבוא בבוני ירושלים. הטעם, כיוון שבתירה אכל, הווה ליום הכיפורים כמו ללידן, שאר יום טוב. ואם חל בשבת, אומר רצה בחליצנו. ויש שמקילים בזה שאפילו יעלה ויבוא, אין צריך לומר, שלא תקנו אלא במקום של מצווה ואכילתו. והוא עדין של לומר רצה בחליצנו כשחל בשבת. ועל כל פנים, קידוש בוודאי אין לו לעשות, ויש חשש ברכה לבטלה. וכן אם שכח לומר יעלה ויבוא, רצה כשחל בשבת, ונזכר אחר שסיים בוני ירושלים, לא יחזור. לכן, אם מברך ברכה אחת מן שלוש דעת רב שלם זלמן, שעליו להוסיף לומר זוכרינו לטובה ביום הכיפורים הזה. והדרת הסתפק בדבר ולא הכריע. ולעניין לחם משנה כתב המגן אברהם בשל הכנסת הגדולה, שצריך לפצוע על שני כיכרות לקיים דין לחם משנה. ודעת המגן אברהם היא שאינו צריך, כי לא תקנו חכמים כן ביום כיפור. ועל המחצית השקל של לחם משנה הוא זכר למן שהיורד פי שניים בערב שבת, ובערב יום כיפור לא יורד פי שניים, כי לא צורכו למן ביום כיפור מחמת התענית. וגם אם ירד פי שניים בערב יום כיפור לצורך חולים וקטנים, לא תקנו לחם משנה ביום כיפור, שאכילה בו רק לחולים שיש בהם סכנה. ולבליקותי חבר בן חיים כתב שלמרות שירד מן פי שניים בערב יום כיפור לצורך מוצאי יום כיפור, מכל מקום, כיוון שלא ירד לצורך יום כיפור עצמו, לא תקנו בו לחם משנה. וכתב הכף החיים בשם היבד, שלמעשה אם יש לו שתי כיכרות נכון לפצוע עליהם, אך אין לו לתרוח בזה. ומקום שיש תורח לחולה לאומרם, יעלה ויבוא ורצה, כתב אמת אפרים, שרשאי להקל בזה שלא לומר אותם. ולעניין האם חובה על כל אדם לצאת ידי חובת קידוש בתפילה, כתב הכותח התם סופר, על פי דברי המגן אברהם שיוצא מן התורה ידי חובת קידוש בתפילה, שביום כיפור שאין בו קידוש על הכוס, כשמזכיר את עניין היום בתפילת ערבית, בין בכל בין בשבת, צריך לכוון לצאת ידי חובת קידוש. וכן דעת רבי יוסף חיים זוננפלד, עניין יום כיפור שחל בשבת. ורשות ארצי וחלקי קודש כתב שאף שלכתחילה טוב לכוון בפירוש ותהיה בדיוצא אף אם לא כיוון לצאת אי קידוש, כי אמירה עצמה מוכיחה שרוצה לקדש את היום, ולדעה זו שצריך לכוון בפסולת ערבית שיום כיפור לצאת ידי חובת קידוש, ייתכן שגם נשים צריכות להתפלל ערבית של יום כיפור. מידך, הרב שיינדל כתב שמקום שאין סעודה לא שרת כלל מצוות קידוש, כי כל הקידוש הוא סיפור שבח מעלת השבת שמחייב סעודות חשובות, לכן לא תקנו לקדש מליום כיפור שחל בשבת. הוא רב תוספות ריד בפסוחים שכתב שמקום שאין סעודה לא חיבור חכמים בקידוש בפני עצמו, ולכן לא מקדשים בליל יום כיפור שחל בשבת, אלו יוצאים ידי חובש בקידוש ובתפילה. ובגעות רב קלווה הגבי בשמן זירות שמשון שתמל כך שהרחולה מלסתם אוכל רק ביום, והיא לא צריך לברך אלא בורא פרי הגפן כמו בכל קידוש ביום, ואם כן אין כאן ברכה לבטלה, ולמה לא יגיד קידוש? ותראת השוכן תרד שכיוון שלא קידש בלילה צריך להסיר את ברכת היום בקידוש של היום, כמו בשאר יום טוב שלא קידש בלילה צריך קידש ביום. ולכן החמיר, לכן אין לומר קידוש. ואם נזכר קודש התחיל ברכת הטוב והמיטיב, כתב לנו סימן קופי חד שיש אומרים שצריך לומר ברוך שנתן ימים קדושים לישראל את יום הכיפורים הזה וללא חתימה, ויש אומרים שביום כיפור שרב חולה שיש בו סכנה אוכל לא תמלו חכמים כלל נוסח ברכה להשלים התקרת יעלה ויבוא, וכל שלא אמר במקומו שוב אינו חוזר. וכתב שמסתבר כדעה האחרונה, והוסיף שם משאר הציון שגם עיקר דין התקרת יעלה ויבוא לחולה ביום כיפור אינו ברור, כמו שירו עליו כמה אחרונים. ונזכר אחר שם התיבות ברוך אתה בסיום ברכת בונה ירושלים, אז הוא לא צריך לחזור. ראה מה שהתבהר שם. ועוד כאבר כתב שיתאחד שדווקא יום כיפור שחל בחול, שכיוון שקידוש יום טוב ומדרבנן, ביום כיפור לא תקנו כלל קידוש. אבל ביום כיפור שחל בשבת, כיוון שחיוב הקידוש בשבת הוא מהתורה, צריך לקדש, ואינו יצא איתו חובה בקידוש שבתפילה, לדעת הסוברים שמדאורייתא אין קידוש במקום סעודה. כתב רב מוישה וכתב הכף החיים שמשהו מדברי המשתיבור שמכריע שלא לקדש גם כשחל בשבת, וכן כתב הוא שמח אלף המגן שבע תעשה עדיף, וגם יבדה מליבו נוסח חדש של קידוש שלא תקנו חז"ל, ואם ירצה יאחר בליבו איזה נוסח קידוש אך לא יוציא בשפתיו. לדעת הרב יושי שגם לדעת הרב כבגה שעושה קידוש ביום כיפור שחל בשבת, מכל מקום אינו להזכיר שחיינו בקידוש כבכל יום טוב, אלא יברך עם הציבור בכניסת היום. אמנם יברך שחיינו על הכוס, אין זה הפסק בין ברכת הגפן לשתייה, כיוון שבשאר יום טוב מסדרים את ברכת שחיינו על הכוס.